סייעתא דשמיא, הערב יום ההילולה של בעל התניא כ"ד בטבת, וגם סדר פרשת וירא, והתכנסנו ברוך השם בערב שהוא מאוד מאוד חגיגי. הסתלקות בעל התניא זה אור גדול, הוא נקרא רבי שניאור זלמן מלאדי. שניאור זה שני אור, שני אור. והערב ביומיום, היומיום של היום אומר ככה: הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיינה במוצאי שבת קודש פרשת שמות תקע"ג, ונוחתו כבוד בעיר אדיש. אדוני אבי זקני מורי המערש שאל את הצמח צדק, מה הייתה מטרתו של הסבא בדרכי החסידות? מה הייתה המטרה של הקמת תנועת החסידות, התכלית, העיקר של תנועת החסידות? ומה הייתה מטרתו בחסידות? ויענהו הצמח צדק, דרכי החסידות הן שכל החסידים יהיו כמשפחה אחת, משפחה אחת על פי תורה ואהבה. חסידות היא חיות, להכניס חיות ולהאיר את הכל, גם את הלא טוב, שיכירו את הרע האישי, שיכירו את הרע האישי כדי לתקנו, כמות שהוא, כדי לתקנו. אדם צריך להכיר את הרע, לא לחשוב שאין רע ולא לבטל את הרע, אלא להכיר אותו ולדעת להתמודד איתו, לא בהתמודדות של ביטול הרע. יש כמה שיטות כאלה, אבל זה לא השיטות של חב"ד, אלא לקחת את הרע ולתקן אותו, להפוך אותו מנוע צמיחה, מנוע של טוב, מנוע של שיפור, של יכולת להתעסק עם הרע, לא באופן של התעסקות שלילית כמובן, אלא במובן הזה שאני מתמודד, אני מכיר, אני מגיע להכרה מהו רע, מהו טוב, ומזהה שהרע בסופו של דבר זה בחירות שגויות, החלטות לא נכונות, תפיסות לא מתאימות, ואני מתקן אותו. מתקן זה גם מלשון, תיקון זה גם מלשון יצירת כלי חדש, לתקן כלי, תקן מנה, מלשון הגמרא, וגם מלשון לקחת דבר שהוא שבור, שהוא פגום, שהוא עקום, ולתקן אותו, ליישר אותו, לשפר אותו וכו'.
תיקון זה גם לחזור למצב התינוקי.
וגם תיקון, נכון, להתנתק, ניתוק, לשון ניתוק, להתנתק מהמצב השלילי ולעבור להיות תינוק, במובן הזה של ללא חטא וללא אבון ועם התחלה חדשה. גם בתניא, שזה הספר ליקוטי אמרים, ספר שכתב בעל התניא, ספר של בינוניים, שהוא ספר מופתי, ספר מופתי. אני חושב שאמרתי גם יותר מפעם אחת כבר, שיצא לי ללמוד עם את התניא עם הרב ישראל אלפרין, השם ישמרו וחייהו וישלח לו רפואה שלמה, ולמד איתי באותו זמן יהודי שהוא גם עורך דין, גם רב, בכלל אדם מאוד אינטליגנטי, והוא כשהוא יצא מהשיעורים הוא היה אומר לי, תשמע, התניא זה רמה של פסיכולוגיה ברמה הכי גבוהה, עד כדי פסיכיאטריה, עד כדי כך. זה ממש ברמה הכי גבוהה של נגיעה בנפש האדם. לגעת בנפש האדם זה תניא. תניא נוגעת בנפש האדם. תניא אותיות איתן. תניא זה אותיות איתן, שאדם יכול באמת להגיע לא רק לאיתנות, אבל גם להביא מהאותיות איתן עם האותיות של העתיד. איתן, א', י', ת', נ', זה אותיות העתיד. א' של אהיה, נכון? י' של איהיה, ת' של תהיה, ונ' של ניהיה, אותיות העתיד. אדם יכול להביא את העתיד להווה, לקרב את העתיד להווה, כפי שעשה אברהם אבינו, שנקרא איתן האזרחי. לא בכדי הוא נקרא איתן האזרחי, הוא היה יודע להזריח את העתיד כבר בהווה, במה שהוא יכול היה להסתכל על הבריאה, ונגיע לזה בסייעתא דשמיא בהמשך, מה שהוא יכול היה להסתכל על הבריאה באופן כולל ולמצוא את הקדוש ברוך הוא בכל דבר בבריאה. אז גם ליקוטי האמרים, התניא מחולקת לימות השנה. מיוטט כיסלב עד יוטט כיסלב, מסיימים את כל ספר התניה על כל חלקיו. חלק מספר התניה, חלק גדול ממנו, זה מכתבים שאדמור הזקן שלח לחסידים, והם מורכבים כאילו פרקים פרקים, אבל באמת זה מכתב מכתב. ואנחנו לומדים מדי יום חלק מן התניה באופן כזה שמיוטט עד יוטט כיסלב, חג הגאולה, אנחנו מסיימים את התניה כולו. אז בחלק של כ"ד בטבת, בשנה מעוברת, שזה השנה, יש בין היתר נכתב, אנחנו מתחילים לקרוא את פרק י"ג, שאומר, שפותח ככה: ובזה יובן לשון מאמרי חז"ל, בינוניים זה וזה שופטן. בינוניים זה וזה שופטן. פירוש יצר הטוב ויצר הרע. מה זה זה וזה שופטן? יצר הטוב ויצר הרע, זה שופט הבינוניים. דכתיב כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. להושיע משופטי, שופטי נפשו זה בלשון רבים. יש לו שופט אחד שהוא יצר הטוב, ושופט אחד שהוא יצר הרע, זה שופטי נפשו. אז הבינוני נמצא במאבק מתמיד. בינוני זה אחד, לא שאין לו יצר רע, אלא שיש לו יצר רע, יש לו יצר הטוב, והוא מתמודד בכל רגע ובכל יום עם ה... במאבק היצרים האלה, בכל החלטה שהוא מקבל, ובסופו של דבר מכריע את הקף לטובת הצד של הטוב. זה נקרא בינוני. יהי רצון שנזכה להיות הבינוניים של בעל התניא, שבסופו של דבר מנהלים מאבק ומכריעים לטוב, בעזרת השם. יש לנו בחירה. אז הנושא הזה מתקשר כמובן למה שאני רוצה לדבר עליו, סייעתא דשמיא היום, עם מגזור השם בחיים טובים, שזה נושא המטה של מטה משה, מטה אהרון, מטה האלוהים. יש לו כמה וכמה שמות למטה הזה. חז"ל אומרים שזה מטה אחד. רק להזכיר היסטורית לגבי בעל התניא, לפני שאנחנו נכנסים לנושא השיעור, אז בעל התניא חי 67 שנה, בין 1745 לבין 1812, שזה הוא נולד בחי אלול ונפטר בכ"ד לטבת. השנים בספירה היהודית הם בין השנים ה' תק"ה לבין ה' תק"ג. זה ימי החיים שלו. היה תלמיד שני לבעל שם טוב, ותלמידו האהוב של המגיד ממזריץ', דב בר ממזריץ'. רב דב בר ממזריץ' הצמיח 120 אדמו"רים. כל תלמיד של המגיד היה אדמו"ר. אדמו"רים, אם זה החוזה מלובלין, כן, אם זה לוי יצחק מברדיצ'ב, רב זושה מהניפולי, רב אלימלך מליז'אנס, כולם תלמידי המגיד ממזריץ'. ומי היה התלמיד החביב על המגיד? זלמני. רב שניאור זלמן מלאדי, הוא כינה אותו זלמני, זלמני, ככה הוא קרא לו. זה היה תלמיד החביב שלו, והמגיד גילה לרב שניאור זלמן, לבעל התניא, הוא גילה את מועד ההסתלקות שלו, ואמר לו, יום ההילולה של שנינו יחול באותו יום. כידוע, המגיד נפטר ביוטט כיסלב, שזה יום ההילולה של בעל התניא מבחינת זה שהוא יצא ממעשרו, חג הגאולה בחב"ד. זה יוצא שהוא רמז לו על ההילולה שלו. וכן, עוד נפליג, אם יעמוד לנו הזמן, ותוך כדי זה, אם תקפידו גם לעשות לחיים מדי פעם, אז זה ילך ויתעצם. אספר קצת מופתים גם מבעל התניא וקצת סיפורים. בעל התניא זה דמות שהוא לא סתם נקרא שני אור, לא בכדי שני אור. אנחנו יודעים שיש הסתרה בעולם. העולם בנוי, העולם מלשון נעלם. העולם מסתיר את הקדוש ברוך הוא. הסתר. ויש הסתר כפול, יש חושך. זה העולם מעלים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו בחושך. אבל יש חושך כפול, זה כשאדם לא יודע שהוא בחושך. יש חושך יותר גרוע מזה. חושך יותר גרוע מזה זה שאדם לא יודע שהוא בחושך, הוא נמצא בחושך, והוא חושב שהחושך שהוא נמצא בו זה אור. זה הכי גרוע. אלה הכי גרועים. אבל בכל אופן, כיוון שיש שני חשיכות, אז צריך כנגד שני החשיכות שני אור. צריך שני אור להאיר את החשיכה. צריך חשיכה אחת להכיר לבן אדם שהמקום שהוא נמצא בו זה לא האור, וצריך אור אחד בשביל להוציא אותו מהחושך. להוציא אותו מהחושך. קודם כל צריך לדעת שאנחנו לא באור עדיין. וגם אם אנחנו בדרך, צריך להוציא אותנו מן החושך. זה שני אור זלמן מילדי, שני אור, שני אור. המציאות הכי קשה, זה שאדם, לא חוץ לכבוד יושבים פה ולא שייך בעם ישראל, אבל פעם, היה יכול ללכת לעבוד עבודה זרה, בבוקר, ובצהריים ללכת להתפלל מנחה, והוא היה מרגיש בסדר עם עצמו. כמו שאומר אליהו הנביא על הר הכרמל, והדבר הזה זה שיחה של הרבה, שיחה עוצמתית על העניין הזה. עד מתי אתם פוסרים על שתי הסעיפים? מה זה פוסרים על שתי הסעיפים? זה מצד אחד מנהלים אורח חיים שם ירחם ויציל, מצד שני הולכים לבית כנס, מניחים תפילים בבוקר. לא שלהניח תפילים בבוקר זה לא דבר גדול, זה דבר עצום, גדול, נורא ונשגב. אבל לעשות את זה ביחד, יכול להיות שלפעמים התפילין או המנחה של הצהריים זה רק להשקיט את המצפון, רק להגיד הייתי בסדר למרות שבאתי עבודה זרה בבוקר. אז שני אור, על שני חושך צריך שני אור. בעל שם טוב מאוד מאוד אהב את האור. בעל שם טוב אמר שבכל אור יש רז, יש סוד, ולכן אור זה גימטריה סוד, כל אור. ואנחנו התפקיד שלנו זה לגלות את האור שנמצא בכל דבר. בכל דבר בעולם, גם בדברים שנתפסים כהכי שליליים, יש אור. מה התפקיד שלנו? זה לגלות את האור. החושך הוא לעולם יהיה חיצוני, והאור לעולם יהיה נקודה פנימית, מהירה, כפי שהנשמה מהירה את הגוף. כנר השם, נשמת אדם. כנר השם ותורה אור גם, נכון? אבל כנר השם נשמת אדם, הנשמה היא כמו נר שמאיר את החושך, מאיר את החיצוניות, מאיר את הגשמיות. הרבה פעמים אנחנו נתקלים באורות מזויפים. נכון, הרצפה בבית פרעה הייתה עשויה בהת, הייתה איזה מין שיש מבריק שבוהק הבת, אז זה היה נראה כמו אור, היה מאיר את הבית, היה מאיר את הבית. אבל זה אור מזויף, זה אור שאין לו עצמיות, זה לא אור שמאיר באמת, רק עושה רפלקציה חזקה מאוד לאור הקיים, הוא לא יותר מזה, הוא זיוף. אנחנו צריכים לחפש את האור האמיתי. אז עד הבעל שם טוב, עד רבי שניאור זלמן מילדי, אדם היה אוכל, היה שותה וכו', והיה מחפש את האור בעולם. היום אנחנו יודעים שאם פשטות, אם התמונה הזו שהמעיינות מופצים החוצה ותורת הפנימיות מופצת יותר ויותר בקהלים יותר ויותר רחבים, אז אנחנו היום יודעים שאדם אוכל, אז הוא מוציא את הניצוץ הקדוש שנמצא בתוך המאכל, ומתוך כך המאכל מאיר אותו באלף, והוא מאיר את המאכל. אפשר למצוא אור גם בדברים הכי גשמיים שיש. אדם יכול לאכול, ואפילו מותר ליהנות מהאכילה, מותר ורצוי, יהודי זה גימטריה חי טוב, אתם זוכרים? ויחד עם זה, בזמן שהוא אוכל, הוא עושה את זה ברמת קדושה וטהרה ובמודעות כזו שהמאכל מחיה אותו, מאיר אותו באלף, לפעמים גם מאיר אותו בעין, והוא מאיר את המאכל. הוא מוצא את הנקודה הפנימית, את הרז, את הסוד שיש בתוך המאכל. כמו שלמדנו, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על פי מוצא פי השם, כי אם על מוצא פי השם, וממילא ראינו שבלחם יש, לחם זה גימטריה 78, שיש בו שלוש פעמים שם הוויה. כשאדם אוכל לחם, עושה המוציא לחם מן הארץ, הוא מחיה שלוש פעמים, הוא מכוון שלוש פעמים שם הוויה, הוא ממילא מחיה, הוא מאיר את הגוף. אז הוא אכל פחממות, אבל בתוך הפחממות האלה יש את כל הרפואה, את כל הסגולות, את כל מה שצריך בשביל שהגוף יקבל חיות אמיתית. אדם אחר עשה, אכל לחם בלי כוונה, תוך כדי, במרוצה, רק בשביל להסביר רעבון, ולא קיים את הדבר הזה. שניהם אכלו פחממות, אבל זה אכל פחממות עם רוחניות ועם אור ועם חיות, וזה אכל פחממות סתם.
זה נקודה לעצור. ולהרים שוב לחיים
לחיים. לחיים לחיים לחיים.
לחיים לחיים.
אנשים מוזמנות, היום מותר לשתות חצי כוס
יין. לחיים 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 לחיים.
לחיים
וברוך.
יש פה עוד יין מתוק גם, אני אומר לכם, הפברינגים הזה צריך להיות טוב. זה יין להתוועדויות, במיוחד לאנשים. אז יוצא שאם האדם מאיר את המאכל והמאכל מאיר את האדם, אז קיבלנו שני אור, שני פעמים אור, אור שהמאכל מאיר ואור שאני מאיר אותו. אז יצא שעוד פעם יש לנו פה שני אור. עיקר העניין בתניה זה, וזה התפקיד בעניין של הבינוני, שהמוח שולט על הלב. מוח שולט על הלב, זאת אומרת, כל המציאות שלנו היא לא מציאות של הרגשים, של התלהבויות חד פעמיות, אלא זה לא של ריגושים. לא, אדם שעומד בתפילה ועושה כל מיני תנועות וכו', אם התנועות האלה הן חיצוניות, אז נגיד בעל התניא היה מסתכל עליו בצורה מוזרה. אמר, מה זה הדבר הזה? מה זה חיצוני? תפילה צריכה להיות מקום, הדבר הכי פנימי אצל האדם. תפילה צריכה להיכנס, האדם שהוא מתפלל צריך להיכנס פנימה, לא לצאת החוצה. איך יוצא התנועות האלה החיצוניות? לפעמים תנועות משלבות גם את זה, אבל אנחנו לא מחפשים הרגשים. אורות זה לא שאדם אומר עפתי היום בתפילה. עפתי היום בתפילה. אתם שמעתי את זה? עפתי. אף אחד לא ביקש לעוף לשום מקום. וגם אם לא עפת, זה לא אומר שום דבר לגבי התפילה שלך באותו ערב או באותו בוקר. התפילה יכולה להיות תפילה חשובה, חסד חן בעיני השם ומועילה, גם כשאדם לא הרגיש שום דבר. נהפוך, הוא כתוב בספרים הקדושים, וזה עיקר העניין של בעל התניא, שאדם לא צריך להרגיש בשביל שהדברים שהוא עושה, המצוות שהוא מקיים או התפילות שהוא נושא יפעלו. להפך, שאדם לא מרגיש, שיש לו הרבה מניעות, שהיום לא בא לו בכלל לקום לתפילה, אבל הוא השליט מוחין על ליבאים והלך לתפילה, והתפילה שלו כאילו בלי כוונה, לא בא לו להתפלל בר מינן, אז לא בא לו. דווקא אז הוא צריך לדעת שהתפילה שלו היא הכי גבוהה. למה? כי אם היא לא הייתה הכי גבוהה, יצר הרע לא היה משקיע כל כך הרבה מאמץ בשביל לבטל אותו מהתפילה הספציפית הזאת. הוא נלחם נגדי, הוא לא נותן לצאת מהפוך, כן? זה נקרא קליפת הפוך. יש קליפת הפוך, קליפה קשה מאוד, קליפת הפוך. אתה נכנס תחת להפוך, אתה לא יכול לצאת מן הקליפה. אז קליפת הפוך הזו היא בדווקא באותם בקרים שהתפילות שלנו מאוד מאוד חשובות ויכולות לפעול בדיוק את מה שאנחנו צריכים, ויצר הרע עכשיו מחמם תפוך ויתר סט ויתר עוז.
בייחוד
בלילות טבת. מה אתה צריך אז? אתה צריך שני אור, אתה צריך כוח כפול, אתה צריך למצוא את הרז ואת הסוד שנמצא בתוך פנימיות הדברים, להסתכל על הדברים בעומק, ובשום פנים ואופן לא לתת להרגש להשתלט עליך. ההרגש שאומר עכשיו חם לי, נעים לי, טוב עוד שם. למה עכשיו? יש מניין גם בשמונה. יש מניין בתשע. למה אני צריך עכשיו לקום? עוד השמש לא זרחה. זה ההרגש. השכל אומר, צריך לפעול את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אפעל בעולם. העירור, המחשבה ניזונת, המחשבה מתחילה בעירורים. יש לאדם עירורים, יש לאדם 24,000 מחשבות לפחות ביממה. 24,000 מחשבות שונות לפחות ביממה. קרוב לוודאי יותר, זה מינימום. מינימום 24,000. רק מיעוטם של המחשבות, העירורים, רק מיעוטם של העירורים, של המחשבות שטסות בראש, הופכות להיות מחשבות שאחרי כן אתה יכול לזכור מה חשבת. ומיעוט של המיעוט של המחשבות הללו הופכים להגיע לידי מחשבה שאדם מתבונן בה ומביא אותה בסופו של דבר, מוריד אותה מחוכמה לבינה ולמעשה. כן? במחדום, במחשבה, דיבור ומעשה. מיעוט שבמיעוט. אומר בעל התניה, אדם רוצה להימנע, אדם רוצה להשליט מוחין על ליבאין, הוא קודם כל צריך להתחיל בשלב הערעור. יש לו ערעורים פסולים, מיד לדחות אותם. לא לתת להם לשכון בראש, אפילו לא שנייה מיותרת. יש לך ערעור, הוא לא נכון, גרש אותו. גרש אותו. כל זמן שזה לא הפך להיות מחשבה, זה לא יהיה מעשה. זה לא יהיה מעשה, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל אם אין מחשבה, זה היה ערעור ודחיתי אותו, לא הצטרכתי אפילו להפעיל את המנגנונים של מלחמה ביצר הרע, את המנגנונים של הכרעה, כי זה בכלל לא הגיע לרמת המחשבה. העיקר אצל יהודים להגיע לדרגה.
מה זה בין ערעור למחשבה?
ערעור זה אותם מחשבות שלא מתקברות בזה, אתה לא זוכר אותם, הן תסות לך במחשבה. מה? הם כמו ברקים, זה נקרא, זה בכתר. הם כמו ברקים, הם כמו פלשים של אור. יש לאדם במשך השעה, גם יושבים פה למרות הדברים המשעממים שלי, או אולי בגלל הדברים המשעממים שלי, אז יש להם כל מיני מחשבות על כל מיני דברים. אחד חושב על החניה של האוטו, ואחד חושב על הבית, על הילדים, אם נרדמו, ומה תגיד אשתו, ומה תגיד זה, ומה יגיד ההוא, וכל מיני, יש כל מיני מחשבות. כל מיני מחשבות. המחשבות האלה הם כמו ברקים במוח. אבל מיעוט המחשבות הופך להיות דבר שאדם מוריד אותו לבינה, בונה אותו לאיזה רעיון או לאיזשהו עניין, ובסופו של דבר גם הוציא אותו לפועל בעולם המעשה. אם אדם מגיע להכרה, שזה עיקר העניין של בעל התניא, בעל התניא מדבר על זה שאדם צריך חשיבה והכרה. אצל ימימה זה חשיבה הכרתית, נכון? חשיבה הכרתית
זה במודעות.
צריך להיות במודעות, זה צריך להיות בהכרה. אם אתה לא מכניס את הערעורים לשלב המחשבה, קל לדחות אותם. ערעור שדחית אותו ולא עבר להיות מחשבה, לא יהיה גם מעשה אף פעם. לכן חלק גדול מההתמודדויות שאדם יכול לפתור לעצמו, לפתור אותם לעצמו בחיים, זה אם הוא מצליח לסגל לעצמו את התכונה שערעור פסול נדחה בממילא. אני דוחה אותו, אני לא ממשיך איתו, אני לא מאבד אותו, מאבד בעין, אני לא עושה לו שום עבודת עיבוד.
חיים.
עד רבה, המוח צריך להיות שליט על הרוח של בליבו של האדם, עד כדי כך שאם אדם מגיע לרמה של כעס, כן, אז אם הוא דוחה לפני כן את הערעור שמעורר את הכעס, אז הוא כמובן יכול להפוך אפילו את הכעס למחשבות טובות. אדם יכניס אותו עכשיו, אם הוא דוחה וממילא הוא מיד עוצר את עצמו מהתהליך של כעס, אז הוא יכול אפילו להגיע לזה שיחשוב מחשבות טובות על האדם שמכניס אותו. זה נקרא הגומה לחייבים טובות. אתה חושב טוב על מי שחייב, על מי שהוא חייב בדין, הוא לא בסדר, אבל אתה יכול להגיע לחשוב עליו טוב. איך? אתה עוצר אותו, כך אומר בעל התניא. אתה עוצר את הערעור בראש, עוצר אותו בשלב הראשוני, לא נותן לו להתפתח, לא נותן לו להיות עובר ואחרי כן ללדת אותו. לא מוליך אותו בכלל בשלב המצרים שלו. הוא לא מגיע לשלב המצרים. אז אין צורך לצאת מהמצרים אחר כך. חיים וחיים. גם שמן וגם יין, עליהם נאמר טוב. כתוב טוב שם משמן טוב. בשר ויין טוב, כן? שבת, איך חג, שבת, איך אתה מרגיש אותם ביותר? בשר ויין טוב.
אבל דגים?
גם.
דגים זה טוב מאוד.
כתוב בשר ודגים.
אבל ענבים ויין, אם הם במצב הראשוני שלהם, הם לא... יין, אתה יכול לאכול ארגז ענבים, ארגז ענבים כמות שהם, זה לא תשתכר מזה. תקבל מקסימום כאב בטן. ענבים אתה לא יכול לאכול, זיתים אתה לא יכול לאכול זית אחד כמות שהוא. כמות שהוא אתה לא יכול לאכול זית. זית אתה אוכל אותו, זה מר, מר, זה באמת מר, מר שזה, רק מר יכול להיות מר ככה, וגם זה עושה לך איזו תחושה של בוסר, מי שאכל פעם זית יודע. חושה של בוסר בפה. מה אתה צריך בשניהם כדי להפיק מהם את הטוב שבהם? את מה שנקרא טוב, טוב שם משמן טוב, טוב בשר, בשר ויין טוב. מה עושה אותם טוב? מה שאתה דורך עליהם, שובר אותם, קוטט אותם, מה שאתה מעבד אותם. עבודה, עבודה בלשון הקודש יש לה שתי משמעויות. יש עבודה שהיא מלאכה, או אפילו עבודת התפילה, אפשר לדבר אפילו על עבודת התפילה, זה מלאכה שאדם עושה. ויש עבודה שזה לשון עיבוד, שאדם מעבד משהו. אדם לוקח אור של פרה, מעבד אותו, יכול לעשות ממנו קלף לכתיבת ספר תורה. מה התנאי בדבר הזה? שאתה משנה את המהות של החומר. אתה לוקח אור, שזה הדבר הכי מריח רע, הכי קשה לניהול, קשה מאוד לנהל אור. אתה משקיע בו בעיבוד, אתה עושה עבודה קשה, משקיע בעיבוד, אתה יכול לכתוב עליו ספר תורה. הוא הופך להיות רך, הוא הופך להיות כלי ראוי לכתיבת ספר תורה. אדם לוקח את התכונות של הנפש הבהמית שלו, מעלה אותם, מעבד אותם, עושה עליהם עבודה, יכול להגיע לרמה גבוהה מאוד, עד כדי כך שהופך להיות בינוני ומעלה, ואפילו למעלה מזה. יכול להגיע למצב שהוא מכריע טוב בכל מאבק שעם היצר. מה זה תלוי? במה זה תלוי? בעיבוד שאנחנו עושים לתכונות שלנו. תמר נקרא תמר, חז"ל אומרים, משום שתם מר, נגמר המר. אתה לוקח עץ תמר, משקה אותו במים מלוכים, מוציא את הפרי הכי מתוק שיש. דבש זה נקרא תמר, לשון הקודש. כתוב ארץ זבת חלב ודבש, זה לא דבש של דבורים.
יש עוד משהו,
תמר. דבש של דבורים.
תמר, תורת משה רבן.
יפה מאוד.
גם אשתו של אלוש עוד תמר.
אלון כולו תורה,
זה משה רבנו צודק.
ועכשיו, אחרי שעשינו את כל ההקדמה הזו, אפשר לדבר על פרשת וירא. פרשת וירא, יש בפרשה שלנו התעסקות שהיא כאילו חוזרת על עצמה, וצריך לשים לב לניואנסים. יש, אומרת התורה הקדושה ככה: ויאמר השם אל משה ולאהרון לאמור, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה ויהי לי תנין. יפה מאוד. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן כאשר ציווה השם, וישלך אהרון את מתהו לפני פרעה לפני עבדה, ויהי לי תנין. ויקרא פרעה לחכמים ולמחשבים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים ולעתיהם כן, וישליחו איש מתהו ויהיו לתנינים, ויבלע מתה אהרון את מתותם. נפלא מאוד. כמה שאלות שצריכות להתעורר, אבל כדי להבין את השאלות צריך לזכור שהמתה הזה נזכר כבר קודם. איפה הוא נזכר כבר קודם? פרשת שבוע שעבר. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא,
הקדוש ברוך הוא אומר משה רבנו,
אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אני אלך לעם ישראל כמצוותך להגיד להם, הנה בא לכם הגואל, הנה שלום, נעים מאוד, אני הגואל. אומרים, יגידו עם ישראל, הם לא יאמינו לי. תגידו לך, תגיד לי, אתה בסדר? כל שני וחמישי נכנס מישהו אומר אני הגואל, יש מחלקה שלמה בגאה לכאלה. מה אתה, איפה באת? איפה היית 60 שנה בכלל? 60 שנה אתה לא איתנו, אנחנו בשיעבוד 60 שנה, אתה לא איתנו בכלל. אתה גדלת איתנו? למדת איתנו בחדר? מאיפה אתה? אתה בכלל גדלת בבית פרעה? לא יאמינו לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לכאורה תשובה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה בידיך? שאלת משה. ויען משה ויאמר, ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי לא יאמרו, כי יאמרו לא נראה אליך השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא תשובה, ויאמר אליו, מה זה בידיך? ויאמר מטה. ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה ויהי לך. יפה מאוד. ויאנס משה מפניו. שאלה גדולה, לפני מה הוא ברח, באיזה מעמד הוא עמד, באיזה מעמד הוא עמד, הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, ממה אתה בורח? הקדוש ברוך הוא אומר, יהפוך נחש, אתה זורק נהיה נחש, מה אתה מתפלא, מה זה הפתעה? אבל זה עניין לשיעור אחר. בכל אופן, ביאמר השם אל משה, שלח ידך ויחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. יפה מאוד. מה האות השני שהוא נותן לו? הבא נא ידך בחיקך, מצורעת, תחזיר אותה, והנה שבה תפסעו. נפלא מאוד. חז"ל לא מסבירים את האותות האלה, את המופתים האלה, בזה שמשה רבנו אמר לשון הרע לעם ישראל. אין לו יאמינו לי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הם יהודים, הם מאמינים, בני מאמינים, כך אומר המדרש. אומר המדרש במדרש רבה, שהם יהודים מאמינים, בני מאמינים, אתה אומר על העם שלי, על הבנים שלי, אתה אומר שהם לא יאמינו? איך אתה מדבר ככה? מי שחוטא בלשון הרע, לשון הרע זה אומנותו של נחש, לכן אני מראה לך את ה... את, ה, את האות בנחש, וצרת מקבל מי שאומר לשון הרע, ברוך הבא. וצרת מקבל מי שמדבר לשון הרע, אז הנה צרת, אתה מצורע. לכאורה זו שאלה גדולה מאוד וכפולה, ובשביל לחדד אותה עד הסוף כדי שנבין, אני רוצה להביא לכם איזה נציב, וגם עוד איזושהי... אומרים המדרשים, עם אותם מופתים משה רבנו בא אל מי? אל פרעה. אל פרעה. קודם כל צריך להבין, הלוא כשעם ישראל ראה את המופתים האלה הוא לא התרשם. כתוב, הם לא יאמינו לי, באמת הוא בא, הם לא האמינו לו. הקדוש ברוך הוא, באו את סרח בית אשר, בת אשר, כך אומר המדרש. המדרש אומר, הם באו את סרח בית אשר. סיפרו לה, את יודעת, סרח בית אשר קיבלה מאשר את הסוד, את הסיסמה של הגאולה. אשר קיבל מיעקב, יעקב קיבל מיצחק, ויצחק קיבל מאברהם, סיסמת הגאולה, מברית בין הבתרים, פקוד פקדתי. פקוד פקדתי. באו עם ישראל לסרח בת אשר, אמרו לה, תשמעי, כנראה הגיע גואל. אומרת לו, מה, לפי מה אתם יודעים שהגיע גואל? אמרו לה, תשמעי, הוא הפך מטה לנחש, שם את היד, הוציא מצורעת, השניס את היד, הוציא אישה בכבשרו, כמו בשר תינוק, אומר המדרש. חזר להיות בשר עוד יותר עדין ממה שהיה. אומרת להם סרח בית אשר, אין בדבר הזה ולא כלום. הביא לכם אותות, זה כלום לגאולה. אומרים לה, כן, והוא אמר עוד משהו, הוא אמר פקוד פקדתי. פקוד פקדתי, אמרה להם זה הגואל. זה הסיסמה. אז אם הסיסמה מעידה לגואל, אז בשביל מה המופתים? מה המופתים? בשביל מה עכשיו להטריח את כל הבריאה? לעשות נס זה להטריח את כל הבריאה. שאלה ראשונה. שאלה ראשונה. אבל הוא שואל, הם לא יאמינו לי. זה נכון מה שאתה אומר. אבל שאלת משה בפשט זה הם לא יאמינו לי. שאלה שנייה, שאלת הזוהר הקדוש. שואל הזוהר הקדוש, שואל שאלה מאוד מאוד חזקה. משה ואהרון באים לפני פרעה, ומשה ואהרון נכנסים לפרעה, זה רוחת כניסה, זה אנטרנס, שאין דברים כאלה. הם נכנסים שני זקנים, המדרש מתאר אותם גבוהים, יפים. הזקן שלהם כמו אשכולות תמר, ככה קרה, זה תואר במדרש. והם נכנסים, בפתחים היו לפרעה 400 פתחים בארמון, בכל פתח 400 אריות, 400 דובים. ככה כתוב. אי אפשר להיכנס, אי אפשר לעבור את הפתח אם אתה לא מזומן לפרעה, והוא בכשפים פותח את הפתח שתיכנס. אלה שני אלה מגיעים, לא, הם לא איזה ננסים, הם נראים, המדרש תאר אותם כאנשים מאוד מאוד גבוהים ויפים. שהיה גבוה 5 מטר, 10 רמה. אז נכנסים פנימה, שני הענקים היפים האלה, והכלבים והדובים לקקים להם את כפות הרגליים. ולא רק שהם לקקים להם את כפות הרגליים, באים אחריהם. הם נכנסים לאולם של פרעה, זה הכל, מה שאני אומר לכם זה מדרשים מפורשים. נכנסים לאולם אצל פרעה, יושבים שם כל המלכים שמזומנים אצל פרעה, כל המלכים מהפחד שמים את הכתרים על הראש ומשתחבים לפני משה ואהרון. היחיד שלא משתחווה מזה, פרעה, הוא יושב שם למעלה על הכיסא, במדרגה ה-70. פרעה היה, לפי מדרש, גם בספר הישר, עמה וזרת. עמה וזרת, ככה כתוב. אבל היה חכם מאוד, השם שלו היה נקרא אדיקם. ככה אומר מדרש ספר הישר, מי שרוצה יעיין שם. ויש סיפורים שלמים סביב איך הוא מלך ומי היה אבא שלו. מאוד מעניין. בכל אופן, אתם נכנסים לפני פרעה, פרעה אומר להם, איך הגעתם אלה? דרך המלך. הלכנו, עברנו את השער הראשון, את השער השני, באנו. בואו נמצאים, דימה, תנו לי לחשוב. הוא היה עמום, הוא היה נפעם. הוא רואה את האריות נקקים להם את הרגליים. אמר, תבואו מחר. בפעם הראשונה שמשה ואהרון פוגשים את פרעה, הם לא עושים לו אותות ומופתים. מתי הוא אומר להם, תעשו להם אותות ומופתים? זה במפגש השני שלהם איתו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון, קח את מתך והשלח לפני פרעה, יהיה לתמים. זה רק במפגש עכשיו. הם פגשו את פרעה ואמרו, שלח את עמי, עוד בפרשה הקודמת. ושם פרעה הכביד את עולו, והכביד את ליבו, והכביד את מעשה וכו', ועד כדי כך שמשה רבינו בא בטענה אל הקדוש ברוך הוא ואמר, למה הרעות על העם הזה? זאת אומרת שזה המפגש השני. באים למפגש השני, פרעה כבר התייעץ לפי הזוהר הקדוש, גם לפי ילקוט שמעון, מי שירצה יראה בילקוט שמעון עוד תקע"א, אז שם הוא התייעץ עם בלעם ובניו. איך קראו לבנים של בלעם? יונוס ויומברוס. התייעץ איתם, אמר להם, תשמעו, מאיפה, איך הם הצליחו לעבור את האריות, את הדובים, מה הקישוב שלהם? אמרו לו, תשמע, אלה יודעים לעשות כמה כשפים וכמה קסמים, אבל לא תדאג, החרטומים יודעים לעשות אותו דבר, אין לך מה לדאוג, תכניס אותם. באו לפניו, זרקו את המטה, המטה הופך להיות תנין. באים, כך כותב המדרש, אומר המדרש, תרצו אני אקריא לכם, זה ייקח קצת זמן. אומר המדרש, אתם יודעים מה עשה פרעה? התחיל לקרקר בצחוק, ככה זה לשון המדרש. התפקע מצחוק, יושב שם חצי מטר על חצי מטר הזה למעלה וכיסא למעלה, וכולו כולו 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 צוחק. מה אתה צוחק? הוא אומר, מה אתם הבאתם עכשיו תבן לאפריים, במקום שכל מלא בתבן, אתם מביאים עוד תבן? הלך קרא לבני 4 ו-5 מיסקולי שלהם. מיסקולי זה כמו סקול באנגלית. בספר, גנים, מגן תקווה. קרא לכל הבני 4 ו-5. קרא לכל הבני 4 ו-5 שבמצרים. כל אחד בא עם מקל. ככה מקל. זרקו את המקלות על הרצפה. המקלות הפכו להיות תנינים. אמנם לא תנינים חיים, מתים, אבל תנינים. כן מאוד. בא. הפך המקל של אהרון, של משה ואהרון, הפך לעץ חזרה, למקל, לסנפיר, לעץ, לספיר, לא משנה, יש כמה דעות מה זה היה, מאיזה חומר הוא היה, הפך להיות משהו, הפך להיות עץ לצורך העניין, חזרו כל התנינים שלהם להיות עצים, והוא בולע, המטה של משה, בולע את המטות של האחרים, ותשמעו נס בתוך נס, ככה אומר לשון חז"ל, נס בתוך נס, המטה גם לא נעשה שמן יותר. דרכו של דבר שבולע משהו, שמתעבה, מתעבה, זה נותר כמות שהוא. נבעל פרעה תפס פחד. למה? אומר עכשיו, יגידו למטה לבלוע אותי. יגידו לבלוע אותי, אני גמור, אין לי תקומה. טוב, זה מאוד. שואל הזוהר הקדוש שאלה. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות כזה נס, להראות מופת, אות ומופת, למה הוא עושה אות ומופת בדבר שגם ילדים בני 4 ו-5 יכולים לעשות אותו? רוצה לעשות מופת? תעצור את השמש ברקיע. אף אחד לא יכול לעצור את השמש ברקיע. והשם עצר את השמש ברקיע, לא רק שמש בגבעון דום בירח בעמק איילון. לחזקיהו עצר את השמש ברקיע. 10 מעלות, החזיר אותה אחורה, לא רק עצר אותה ברקיע. החזיר את השמש אחורה. כשהשם רוצה לעשות נס שאף אחד לא יכול לעשות, הוא יודע. מה אתה עושה נס כזה שכל אחד יודע לעשות, בני 4 ו-5? עכשיו המדרש עוד אומר שאפילו אשתו של פרעה ידע לעשות. הוא לא מחשיב כל כך, המדרש לא מחשיב כל כך את... הנה חינמי, אבל אתה בא עכשיו לשכנע כביכול את פרעה. אז תעשה איזה נס, איזה נס שאתה יכול לעשות, שאף אחד לא יכול לעשות. יותר מזה, אנחנו עכשיו בשלב השאלות. יש עוד שאלה, שמשה רבינו כשמשה רבנו הוא בדיון עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו תעשה את המופתים, אז משה רבנו שואל אותו, הם לא ישמעו בקולי. אומר לקדוש ברוך הוא, הם לא ישמעו לכל האות הראשון, ישמעו לכל האות האחרון. שואל הזוהר הקדוש, שואלים חז"ל גם במדרשים, מה זה לכל האות? מה זה לכל האות? כל, כל האות. אות זה ראייה, כל זה
שמיעה,
דיבור. אומר הלכות שמעוני, אמר ריש לקיש, מה תלמוד לומר לכל? אמר ריש לקיש, שהיה המטה מדבר לפני ישראל. עם משה הייתי במדיין ונפחתי לנחש, ואחר כך נעשיתי מטה. ואף היד, נכניס לחיקו, היד המצורת, ואף היד מרימה קולה, תאורה הייתי ונתמתי וחזרתי ונתארתי. האותות היו מדברים, האותות היו מדברים. נו, אז לפחות אתה בפני פרעה, תעשה את האותות האלה, שידברו קצת לפני פרעה. שיבוא המטה, ידבר. תגיד, אני הייתי ואני אומר לך, תיזהר פרעה, אני הולך להפוך לנחש ואני אבלע ואני אעשה. יהפוך את זה לאיזה אות כזה שאי אפשר אחרי זה לדבר. מה העניין הזה של המטה? כדי להבין את העניין של המטה ושל האותות ושל המציאות הזו שקדוש ברוך הוא מגלגל בעולם, וכמובן צריך בסוף להבין איך זה רלוונטי לחיים שלנו, יש פרקי דרבי אליעזר שמסביר מה זה היה העניין של המטה. פרקי דרבי אליעזר פרק מ', הוא אומר רבי אליעזר, זה רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול, זה אחד המדרשים הכי חשובים שיש לנו, וכנראה גם מהוותיקים ביותר. אומר אמר רב לוי, אומר רב לוי, אומר המטה שנברא בין השמשות, זה גם יש פרקי אבות בדבר הזה, נמסר לאדם הראשון בגן עדן. אני פה מוסיף שמצאתי בזוהר הקדוש שהוא היה, המטה הזה היה עשוי ענף מעץ הדעת טוב הרע, ככה מובן. וכן תבינו למה זה חשוב. ואדם הראשון מסר אותו לחנוך, זה כנראה טעות, כי בהערות כתוב למתושלח, וכנראה זה יותר הגיוני של למתושלח, כי מי שמסר אותו לנוח לא יכול להיות חנוך, נכון? אלא רק מתושלח. ונוח מסרו לשם, ושם מסרו לאברהם, ואברהם מסרו ליצחק, ויצחק מסרו ליעקב, ויעקב הורידו למצרים, מסרו ליוסף. וכשמת יוסף, מה קרה עם המטה כשמת יוסף? נשלל כל ביתו. באו כל החרטומים של מצרים, וכל המחשפים וכל הזה, בביתו של יוסף היו שכירות חמדה, כל מיני פיקאסו, מונה, זה, וגם היה מטה. כולם גנבו מהבית מה שהם יכולו, שלל, שללו. מי גנב את המטה? יתרו, יתרו, ויתרו, והיה יתרו אחד מחרטומי מצרים, וראה את המטה ואת האותות אשר עליו, וחמד אותם בליבו, ולקחו. אז פעם לא היו נותנים סיגרים, לא שמפניה ברודה, אז היו לוקחים מטות, לקח את המטה, נטעו בתוך גן ביתו, לקח את המטה, כולם בוודאי מכירים את העניין הזה, לוקח יתרו את המטה, תוקע אותו בחצר, המטה הזה נכנס תוך האדמה, לא יוצא. לא יוצא, מנסים להוציא אותו, מביאים את הבריונים, את השברים, את הזה, המטה לא יוצא. לא יוצא. עד שמגיע משה רבינו, לא ניכנס עכשיו לסיפור הארוך, אחרי שהוא יוצא מבית הסוהר, יתרו נתנו בבית הסוהר ל-10 שנים, הוא יוצא מבית הסוהר, הוא ניגש אל החצר, הוא רואה על החצר, בחצר הוא רואה מטה, כתוב עליו שם הוויה. על המטה חרוט, חקוק, שם הוויה. לוקח את היד, מרים את המטה, אופ, המטה נשלף. זה המטה. זה המטה. המטה הזה יש לו שלוש שמות. מטה משה, מטה אהרון, ומטה האלוהים. הוא נזכר פעמיים בתורה בשם מטה האלוהים. מה פשט מטה האלוהים? זה אומר המדרש דבר שהוא גבוה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא נקרא מלך הכבוד. אתם יודעים למה הוא נקרא מלך הכבוד? כי הוא מחלק כבוד לכל יראיו. חולק כבוד. אדם נקרא מכובד לא כי מכבדים אותו. אדם נקרא מכובד זה כשהוא מכבד אחרים. מלך הכבוד נקרא מלך הכבוד כי הוא חולק מכבודו ליראיו. זה למה הוא נקרא מלך הכבוד. שום מלך לא חולק בשום פנים ואופן בשלושה דברים: במלבושיו, בסוסו ובשרביתו. לכן כשהמן בא לפני המלך, מי בחצר? המן. נכנס המן, שואל אותו, תגיד לי מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. מה אומר המן? תן לו את המלך, יקחו מלבוש של המלך וסוס של המלך, ושרבית זה הסוף. שרבית זה בסוף, לא באירוע הזה, אבל שרבית, הוא רוצה להגיע לשרבית. זה העניין. אומר המדרש, במקרה שלנו הקדוש ברוך הוא לא ככה. הקדוש ברוך הוא נתן את השרבית שלו למשה רבינו ולאהרון הכהן. אומר המדרש במדרש תנחומא, פעמים שהוא קורא אותו מטה האלוהים, או פעמים שהוא קורא אותו מטה, כן, מטה אהרון או מטה משה לפי העניין, וזה המטה של מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חולק כבוד ליראיו, אומר המדרש, והקדוש ברוך הוא מסר שרביתו למשה, שנאמר ויקח משה את מטה האלוהים בידו. אז זה במדרש. מה בפנימיות העניין הזה רוצה לרמוז לנו? לחיים, 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 לחיים. חיים, חיים.
חיים,
חיים. בפנימיות המדרש הזה בא להסביר לנו דבר. מטה האלוהים זה בראש ובראשונה המטה שמסוגל לתת את הכוחות של הקדוש ברוך הוא כביכול. מה זה אומר? אלוהים זה התקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. זה הפשט של אלוהים. אלוהים זה ריבוי כוחות. אל זה כוח, אלוהים זה ריבוי כוחות. כמו שאנחנו מכוונים, בכל הסידורים זה כתוב, בכל הסידורים שוודאי של עדות המזרח, אבל גם בחלק מהסידורים של החסידים, שיש שם אלוהים בסידור או בתהילים או במה שזה לא יהיה, כתוב התקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. אז אם יש מטה האלוהים, אז המטה הזה משנה את המהות שלו לפי הדמות שהקדוש ברוך הוא חולק לכבוד. הקדוש ברוך הוא חולק כבוד לאהרון, אז המטה נותן לו את הכוחות שאהרון הכהן צריך. כוח של אוהב שלום ורודף שלום, הכוח של הוד, של ספירת ההוד. המטה ביד משה זה כוח הנצח, הכוח של הנצח, הכוח של משה רבנו, שר התורה, זה הכוח שהמטה מקנה לו. עכשיו נחזור לעניין, מה זה העניין הזה של המטה? אומר הרצים מבולוז'ין, יסוד שבאמת אני חושב שהוא מדהים. אומר הרצים מבולוז'ין ככה, על הפסוקים שיקרנו עכשיו. אומר הנציב שמשה רבנו שואל את שמשה רבנו נמצא בביקוח בסנה עם הקדוש ברוך הוא ואומר לו, למה אני? הוא לא מתכוון חס ושלום להתפלא על הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לו. לא, הוא שואל למה אני ולמה לא אהרון. למה לא אח שלי? אח שלי מבוגר ממני, אח שלי בכור, אח שלי צדיק, אח שלי נמצא עם עם ישראל מתחילה, הוא לא עזב אותם אף לא לרגע, כל בית ישראל אוהבים אותו, כמו שכתוב, ויבכו כל בית ישראל כשאהרון נפטר, כל בית ישראל אהבו את אהרון. מה פתאום שאני עכשיו אחליף את אחי? ומדבר ברור, ואהרון היה נביא. פעמיים בתנ"ך נזכר שאהרון היה נביא. היה נביא? אז יש לך נביא. נביא צריך להיות גיבור. נביא צריך להיות יפה. נביא צריך להיות... אבל עדיין הוא נביא. נביא צריך להיות גיבור. ישר, עשיר, בעל מעמד. כן, זה נביא. אז אהרון יש לו את כל התכונות האלה של נביא. וחוץ מזה הוא בכור, וחוץ מזה הוא מעם ישראל כל הדרך. 60 שנה. ביותו בן 20... לפי אחת הדעות, מן דאמר אחד שהוא היה בן 13, מן דאמר אחד שהוא היה בן 20, משה רבנו עוזב את מצרים, נוסע, הולך למדיין, אחרי כן הולך לכוש, נופל בשבי, אחרי כן חוזר למדיין, 10 שנים בבית יתרו, בבור אצל יתרו, 60 שנה לא היה עם עם ישראל, הוא חוזר למצרים, הוא זר, לא מכירים אותו. איך אתה רוצה עכשיו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שאני אחליף את אחי שהיה בכל צרותם לא צר, כל הצרות של עם ישראל הוא עבר איתם, כל השיעבוד הוא עובר איתם, הוא האוזן הקשבת שלהם, הוא המוציא והמביא שלהם. איך אני יכול לעשות דבר כזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר הנציב, מה זה בידיך? הוא לא מתה, אחרי הקדוש ברוך הוא לא יודע מה יש לו ביד. אומר הנציב, כשבלעם נשאל את השאלה, למה באו האנשים? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, או, זה משלחת של בלק. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הזה העניש אותו. מה, אני לא יודע איזה משלחת של בלק? כשאני שואל לך מי האנשים, אני שואל לך מי הם באמת, זו השאלה. כשקדוש ברוך הוא שואל את קין, היה הבל אחיך, הוא לא יודע איפה הוא הבל אחיו. אלא מה? הוא מצפה לוידוי, הוא מצפה לתשובה, לתשובה שאדם יעשה. כשהקדוש ברוך הוא שואל את משה, מה זה בידיך? הוא לא יודע שיש לו מתן. אלא מה אומר הנציב? היו לו משה ורבינו באותו זמן ביד עוד כמה דברים. היה לו נוד של מים, היה לו כל מיני דברים, כל מיני חפצים. רוצה הקדוש ברוך הוא לדעת אם משה רבינו מבין מה יש לו ביד. במה הוא מתרכז? אמר לו במתן. מתן. מה זה בידיך מתן? הוא אומר מתן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זרוק את המתן לרצפה. זרוק את המתן לרצפה, המתן יהיה נחש. יחוז בזנבו, תופס לו את הזנב, המתה נהיה מתה. אומר הנציב, תראו, יש לפני הנציב, אני אראה פתוח סוגריים, מתה, עזבת אותו, נהיה נחש, חזקת בזנבו, נהיה מתה. זה תשובה לתהייה של משה רבינו. משה רבינו אמר על עם ישראל כולו עובדי עבודה זרה. כולם כבר עובדי עבודה זרה. 210 שנה במצרים, 86 שנה בעבודת פרשה, הם כבר כולם עובדי עבודה זרה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, עם ישראל זה הוא לא שונה מכל דבר אחר, במובן הזה שכל דבר שאתה מנתק אותו מהקדושה הופך להיות נחש. הוא לא נשאר ניטרלי. או קדושה זה און אוף, אפס או אחד. או קדושה או לא, או תומה. עזבת את המתה, נהיה נחש. עזבת ילד בלי השגחה, בלי זה, נחש. אבל בשביל להחזיר אותו, אם מדובר ביהודי, זה פשוט מאוד. רק בזנב, תחזיק לו קצת בזנב, ככה, קצת, הוא כבר חוזר להיות מתה. סגור סוגריים. אומר הנציב, זה עוד יותר עמוק מזה. אומר הנציב, תשמע, משה רבינו אומר, הם לא יאמינו לי. אומר, הם לא יאמינו לי, כי מה עם אחי? מה עם אחי? איך יכול להיות שאני עובר את אחי? איך יכול להיות שאני עושה את הדבר לפני אחי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה בידיך? זרוק, נהיה נחש. יחוז בזנבו, נהיה מתה. אומר הנציב, זה דבר מאוד 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 פשוט, למרות שזה נראה מאוד מאוד מורכב. הוא אומר, תראה, אתה מחזיק את המתה ביד, נכון? עוזב אותו. מאיפה אתה מחזיק את המתה? מהראש. יש לה ראש, יש ראש למטה, ויש לו, המטה הולך, כשתלפי מטה הוא נעשה שפיצי כזה, נכון? אתה עוזב את המטה, נהיה נחש, הראש הולך, קדימה. מה נשאר לך בקרוב אליך? הזנב. אחוז בזנבו, אתה אוחז בזנב, מרים את הזנב, מרים את הנחש, הופך להיות מטה. מה הפך להיות הראש? הזנב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשאני רוצה, אני לוקח מי שהיה זנב, עושה אותו ראש. עכשיו אני רוצה שאתה תהיה ראש. כך אומר נתיב. עכשיו, מה זה האות השני? האות השני, הכניס את היד עם צורה. תוציא אותה, שבה תצטרו. והנה כשבה תצטרו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשאני רוצה, אני לוקח את הטהור, עושה אותו טמא. לוקח את הטמא, עושה אותו טהור. אני קובע את דרגת הקדושה. לא אתה. אז מה זה בכל זאת המתה? ומה רלוונטי המתה לחיים שלנו? איפה שהוא ממתה? מישהו, כל אחד היה רוצה מתה כזה, נכון? זה כמעט כמו הארי פוטר, אתה עושה איזה לחש קטן והמציאות משתנה. אומרים לנו חז"ל דבר שהוא פילי פלאות. אומרים חז"ל, מתה זה כל המשענות שיש לאדם בחיים. אדם יכול לחשוב שיש לו משענת. אחד, המשענת שלו זה הרכוש שיש לו. אחד, המשענת שלו זה הילדים שיש לו. אחד המשענת שלו זה הכסף שיש לו בבנק, חמישי המטמון של היהלומים שהוא שמר לעצמו, הרביעי זה אבא שלו, החמישי זה היחסים והטובים שיש לו אנשי ממשל. כל אחד יש לו משענות, כל אחד, לפעמים המשענות יותר גדולות, לפעמים המשענות יותר קטנות, אבל כל אחד מחזיק מטה, משענת, מטה ביד. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ולנו בכל הדורות, היום המטה הזה שאתה חושב שהוא מטה שלך, משענת הקנה הרצוץ הוא, והוא יהפוך להיות הנחש שלך חס ושלום. מה שאתה חושב שהוא מטה הוא נחש. היי תאורם יוסף, יוסף חשב שהאחים שלו זה מטה, הוא לא חשב שהם יגעו בו לרע. עובדה שהוא אבא שלו אומר צא לך נא וראה בשלום אחר ובשלום אתון, הוא הולך, הוא בטוח שלא יגעו בו, בו יגעו בין זיכונים הוא לא, ועשה לו כותונת פסים, בו יגעו בחביבו של יעקב. יעקב זה לא היה איזה אדם רך, יעקב ידע להתמודד עם לבן, עם מסב, עם מי לא. יעקב לילה, בלילה וביום אכלה מחורב, הוא ידע לישון בשדה בתנאים הכי קשוחים שיש, יעקב לא מתאספים. מישהו יעיז לגעת לרעה בבן הכי אהוב של יוסף, יוסף סמוך ובטוח, הוא נשען על הידיעה הזו שהאחים שלו לא יגעו בו. מה קורה לו? נמכר למצרים. הוא מגיע למצרים בבור, עובר את כל פרשת שר המשקים, אומר לו זכרתני והזכרתני וזכרתני והזכרתני. הוא בטוח ששר המשקים מגיע עכשיו עוד 3 ימים, יש יום גינוסיה לפרו, יום הולדת. פרו משיב את שר המשקים על קנו, שר המשקים הבטיח לו בקפה הראשון של הבוקר עם המלך, אני מזכיר אותך.
עוד שנתיים.
המשענת הופכת להיות נחש. ובדיוק הפוך זה משה רבנו. בדיוק הפוך. משה רבנו כל מה שנראה נחש הופך להיות המשענת. הופך להיות המטה. המטה יכול להתמוטט להיות נחש, מטה בלשון מיטוט, וגם יכול להיות מטה של משען, ויכול להיות מטה כנגד 12 המטות שעם ישראל איבד במצרים, 12 שבטים, 12 מטות, המטה של משה מאחד ומאגד את כולם. איך? היאור. משה מונח על היאור. היאור, יש לו למשה סיכוי לשרוד? אין סיכוי. או שיבלה אותו איזה תנין, או שהמים יהפכו אותו פנימה, או שאיזה גוי יתפוס אותו, יראה ילד. ראה מעול, הילד מעול, מילדי העברים הוא. מה הפקודה של פרעה? להטמיע, זורק אותו למים. זה נראה נחש. עומדת שם אחותו, וכתצב אחותו מרחות לדעה מה יעשה בו. מסתכלת, היא רואה אוי ואבוי, שומו שמיים. מי מתקרב אל שפת היום? כרכרה של מלך מצרים. מי יושבת שם? בת פרעה. בת פרעה מיד רואה, שולחת את המטה, לא משנה. אתמול היינו בשיעור על המוח. אז יש איבר במוח, מוח הפרנציאלי, שהוא אחראי על היכולת של האדם לדעת עד כמה הוא יכול לשלוח יד ולאחוז במשהו. מה המרחק? הוא יודע למדוד את המרחק של האדם מגופים, מגופים סיימים, ואז הוא משדר לאדם האם האדם מסוגל להגיע, נוצא את הפלאפון שם, האם הוא מסוגל להגיע. ותשלח את המטה, היא האזור הפרנטיאלי אצלה, עבד שעות נוספות כנראה, כי היא ראתה משהו 50 אמה ממנה, ושלחה יד, יפה.
הכל בראש.
כל אופן, הכל בראש. כל אופן, אז היא שולחת יד, מוציאה את הטבע. מה היא רואה שם? תינוק. מסתכלת עליו, רואה מעול.
מילדי
העברים. היא בת פרעה. פרעה גזר להטביע אותם. היא נחש. הופכת להיות משנה. הופכת להיות המשענת הכי גדולה. אם נגדו, פרעה נחש, אין יותר נחש עם פרעה. הכי נחש, מי מאכיל גרבר את משה רבנו בבוקר? פרעה. מי יוצא עם משה רבנו בעגלה לטייל? פרעה בארמון. פרעה מגדל את מי שיוריד אותו.
אבל יש השם, בת השם, בת יא, אז יש לך גם איזשהו עניין.
השם הזה בת יא נזכר איפה? בתורה לא. בתורה לא. זאת אומרת, זה נכון שזה שמה. נכון שזה שמה, אבל זה רק שמה אחרי התגיירה. יצא לרחוץ, אז יש תורה שלמה מה זה יצא לרחוץ מגולגלי בית אביה, תורה שלמה שמסמכת על המפרשים, מה זה יצא לרחוץ מגולגלי. יוצא שכך, יוצא שיש מטה שנשענת הקנה הרצוץ, שהופך להיות נחש. ויש נחש שהופך להיות מטה. אדם צריך להאמין באמונה שלמה, נחום איש גמזו, כולם קוראים את הסיפור. נחום איש גמזו, כשהוא מגיע לקיסר ונהיה שם חול, הביא לקיסר ארגז חול. הקיסר מסתכל עליו, אומר, אני תינוק, ותגיד ארגז חול. איפה היהלומים, איפה התכשיטים, איפה זה? אומר לו, לא, זה ארגז חול הזה, זה בכלל, אתה לא מבין, זה כמה פצצות אטומיות, תלך תנסה, זורק שם וחוזר ויופי. מה נחום איש גמזו רואה באותו רגע שהוא פותח את הארגז ויש שם חול? לא, זו הפתעה גמורה גם עבורו. מה הוא רואה? הוא רואה את הזנב, הוא רואה זנב של נחש. הוא לא מתבייש מזה. הוא אוחז בזנב של נחש. איך? גמזו לטובה. אחז בזנב של נחש, מה נהיה לו ביד? מטה. נהיה לו ביד? מטה. רוצה לומר לכל אחד ואחד מאיתנו, וזה עיקר הדבר שבעל התניא מנסה להשריש בתוכנו. אנחנו לא יותר ממשה ואהרון, לא יותר, כל אחד מאיתנו יש משה ואהרון, וכל אחד מאיתנו יש את היכולת לקבל מטה מצד משה, מטה מצד אהרון. אתם יודעים שאת שלושת המכות הראשונות עושה אהרון, אהרון הכהן, והוא עושה את זה עם המטה, עם המטה, פחות את דם וצפרדע, זה עם המטה, עם המטה, זה נקרא, אז המטה נקרא מטה אהרון. למה? כי גם כשאתה בא להוכיח, גם כשאתה בא לייסר, צריך לעשות את זה באהבה. תתחיל באהבה, תתחיל באהבה, אל תבוא עם נגיעות, אל תבוא עם קפדנות. כל אופן, כל אחד מאיתנו יש לו בחיים מטות. יש לו מטות שהוא ניסן עליהם, והוא בטוח בהם, והוא סומך עליהם, לעת זקנה, לעת פה, לעת שם. שמעתי אתמול את השר חיים כץ אומר, שאלו אותו מה זה 100 מיליון שקל בחשבון הוועד. אז הוא אמר, כסף לבן ליום שחור. מטה! עשה מטה, כסף לבן ליום שחור, יש לו מטה. כסף לבן ליום שחור. כל אחד יש לו את המטה שלו. אתה אף פעם לא יודע אם המטה הזה הוא לא נחש. רק הליכה בדרך השם, בדרך שהיא המסילה הבטוחה, ומתוך מודעות שכל רגע בעולם שלנו אנחנו צריכים לזהות מתי המטה הוא מטה שהוא נחש, ומתי הוא הופך להיות, מתי נחש הופך להיות מטה. ולהאמין באמונה שלמה שכל הנחשים הם מטות, ולא לסמוך על אף מטה, כי יכול להיות שהמטה זה נחש. זה עיקר הלקח והלימוד מהעניין הזה של המטות. יהי רצון שנזכה ביד משה, שנזכה מבניין בית המדרש במהרה בימינו אמן. וזכות ה... ובשניהו זל במילה דיבה לתניה תעמוד לנו ולזרנו בכל מקום ובכל אתר, שיהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל וכולם. מדלן אתו בת מסודה, שירי המרים בת בטל, נתנאל אילן בן שיינה ציפורה, אבנר בן מרים, אילה מלכחיה בת רבקה ריקי, בכל בני ישראל ובנות ישראל, ובעזרת השם שנזכה ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון.